היום למעשה חשבתי לסיים את הנושא של רחל ולאה, מעסיק אותנו מתחילת הקיץ המונולוגי, ובהמשך השנה חשבתי, בהמשך, כלומר משבוע הבא לעשות איזה מין עיסוק ביניים בחטא הלבנה, בכל זאת מתכתבת לי עם העניין של בקשת השוויון של לאה, ולהתחיל את העניין של קין והבל, שזה למעשה המראה הגברית לאבות הטיפוס, לאמהות הטיפוס, רחל ולאה, לקין והבל. שני אחים, שני אחיות, תאומים, תאומות, הרבה מאוד הארי עסק בזה. לסיים, חשבתי באמת בעניין של תיקון חצות. מה המשמעות של התיקון הזה? תיקון שלכאורה רחוק מהיושבים פה. אנשים, מישהו פה אומר תיקון חצות?
לא,
איך? לא, אבל יומי? לא. כלומר,
יומית לא, אין תקופות שהייתי אומרים.
בסדר, אבל הראיה שזה בעצם איזה מין תפילה שלא התקבלה, אני חושב שאצל אשכנזים עוד פחות. כלומר, דבר אחד אפשר להגיד, שהמסורת שלו זה מאבא פינטו, לא מאבא שרלו בהקשר הזה. נכון, אם תיקון חצות זה לא הגיע מהסבתא.
יש
את הרבה מנהיגים
ספרדים, אני נתקל כמובן מי זה ספרדי פשוט.
ואין כך, תיקון חצות, לתקן את המחצית, מה זה המחצית הזאת? כן, הניסיון אפילו ללכת עם גרטל. הוא בעצם ניסיון לתיקון חצות. ברית מילה זה ניסיון אחר לתיקון חצות. ציצית בפנים בחוץ זה סוג מסוים של תיקון חצות. החצות נתפס אצל הארי בכלל, ואחר כך אתה רואה אצל החסידים, יש בעצם חציצה אחת בין המוחין למידות, שתיקרא הפרסה או המתקלה, ואחר כך יש חזה ומעלה, חזה ומטה. במובן מסוים, כוחות החיים הבסיסיים יותר, החייתיים יותר, חציו מהעליונים, חציו מהתחתונים, נכון? זה הגמרא בברכות, שהאדם חציו מהעליונים, פרה ורווה כבהמה, אוכל כבהמה, ישן כבהמה, אבל ג' דברים כמלאכים. אז חצי ומטה, אדם הוא כבהמה. יש לזה משהו נורא מרגיע את הדעת. כן, אני סיפרתי שנורא הטריד אותי אחרי אשר בשלומי זלמן נפטר, איך הוא היה רב שלומי זלמן? אני זכיתי לכמה שיחות אישיות איתו בנערותי. אני זוכר שהמפגש איתו, לא הייתי, לא כמו, תמיד זה היה בנושאים שעניינו אותי, אבל פתאום המפגש עם אדם כזה היה לי מפגש נורא משמעותי, ואחרי שהוא נפטר, זוכר שדיברתי עם חתנו, רב זלמן נחמיה גולדמן, ושאלתי אותו, תגיד, איך רב שלומי זלמן נהיה רב שלומי זלמן? כן, השבוע התחדש לי שבחברה החרדית הוא נקרא הגרשה, זה שם אחד. מי שמשמר את הרב שלומי זלמן, דווקא המזרח הזרוחניקים. ואין כך, אז אמרתי, שמע, בירושלים היו עובדים על המידות בצורה נורא פשוטה. היה שני סכינים, אין סכין מתחדדת אלא בערך חברתה. סכין אחת הייתה נקראת גיא ו, שנייה טל ו. אם אחד היה גאוותן, היו אומרים לך מה, אתה עבוד גם. תירגע, אתה יש לך הרבה תאוות, קצת גאווה, קצת תהיה בן אדם, קצת תחס לעצמך ברצינות, זה נראה לך רציני לרדוף אחרי האבל ולהבל? ככה רובה את זה הכל. אמרת לו, למד מוסר, אני ניסיתי לסחוב אותו לספרים, נאור הצפון, רבי סול סלנטה, רבי ללפיה. כן, כל העולם שהרב שגר כל כך העסיק והריץ, ויודע, אם פעם אין לי כוח לקיים את הצבא שלו, לא. בקשה, אני אתן שיעור בשיח ובעלי המוסר. אני לאחרונה מתחזק שזה אפשרי. בין כך, לא, 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 שום עיסוק. בירושלים. לא, בעלי המוסר. לא עניין אותו. או לא למדו את זה בכלל בירושלים. שני הסכינים. זה אגב נורא חד. כאילו, הכנות הזאת. ו... הגייבה כאילו בנוי על החציו ומעלה. סלובודקה, כבוד האדם. ו... אתה בנוי על זה ומטה, שזה בכלל תפיסה חינוכית, כאילו. יש תפיסה חינוכית שאומרת, אני רואה בילד ילד גדול, נגיד הגננת של הבן שלי תקנה אותי, הוא לא כמו ילד גדול, הוא ילד גדול. אני פעם אמרתי לו, נכון, אתה כמו ילד גדול? לא, הוא ילד גדול. או שאני רואה את המציאות התחתונה, את הטייבה, ואני מנסה בעצם לדבר איתה. תיקון חצות זה בעצם לנסות לדבר על התפר הזה של החצות, החצות של המציאות. החצות כנקודת זמן גם. החצות כנקודת מקום וזמן אפילו. כלומר, תיקון החצות היה בבית המקדש, היה במקום שההתרחשות קרה מאליה, לא היה צורך באותה תנועה לתיקון. חורבן המקדש זה שבירת חצות, זה שבירת המחצית. הדרשה הידועה, כן, בין הלב, בין חזב המלאך חזב המנטה, רחל ולאה. ותיקון חצות זה הניסיון בעצם להגיע לאיזה איזון בין ציון וירושלים, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, בין שתי המהויות הללו. אומר ככה, אנחנו אומרים בתיקון חצות, כן, ההלכות של תיקון חצות, הבן איש חי הרבה לעסוק בזה, יושב על הקרקע, על הפתח, סמוך למזוזה, והתכוון להצטער על חורבן הבית, וטוב להניח איזה בד על הקרקע. עכשיו תראו, בימים שאין אומרים תיקון רחל, אין צריך להישב על גבי הקרקע, פוסק הבן איש חי. הישיבה על הקרקע זה כדי להרגיש בפיזי את תיקון רחל. יש ימים שלא אומרים תיקון רחל, זה נגיע על זה בהמשך. בלילי שבתות, ימים טובים, חול המועד, ראש השנה וכיפור, אין אומרים תיקון חצות כלל, לא רחל ולא לאה. ראשי חודשים, בימי העומר ועשרת ימי תשובה, חול המועד, סוכות, שמיטה, כן, חוגגים שנת שמיטה, ובימים שאין אומרים תחנון, וכן בבית החתן ובבית האבל אומרים תיקון לאה בלבד. ובליל המילה יאמר גם תיקון רחל, חוץ מאבי הבן והסנדק המוהל. בליל תשעה באב אומרים תיקון רחל בלבד, הנשים לא תאמרנה תיקון חצות. זהו ההלכות של תיקון חצות שמביא הבן איש חי. אוקיי, אנחנו אומרים ככה, אחרי לשם איחוד, זה הרבה מאוד פסוקים. עד אנה בחייה בציון ומספד בירושלים, אתה תקום תרחם ציון ותבנה חומות ירושלים. אתה תקום תרחם ציון כי עד לחננה קיבה מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, בונה ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס. הרחמנות על ציון ובניית חומות ירושלים, כן, הרחמנות הייתי אומר על רחל, והבנייה של השברים של לאה. נגיד הארי ככה, צריך שתדע שאחר שכבר גמרת כל המזמורים של הללויה, עודי השם, כן, זה מה שאנחנו אומרים פה, אחרי כל זכור השם וכו', כל המזמורים, אומר הארי, צריך שתבכה בכל לילה על אבונותיך ותבקש מחילה מלפניו יתברך, ולכן אחר שתאמר מזמור הללויה, תאמר מזמור של דוד, כן, אנחנו אומרים הללויה עודי אדוני בכל לבב בסוד ישרים ועדה, למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. ואז בסוף המזמור נון א' הוא אומר, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כן, ציון, כל העניין זה הרצון. כלומר, המצוקה של רחל זה שביקת הרצון. כלומר, בפועל המציאות שהיא מזהה חוסר עניין במציאות, אחרי שאדם ניסה פעם, פעמיים, שלוש לתת אמון במציאות, פתאום עכשיו הוא פורס על ליבו חומות הגנה. הוא כבר נצרב, הוא כבר נעקד, עכשיו הוא נזהר, עוד יותר נזהר. ואנחנו בעצם מנסים להשיב את האמון לרחל. כלומר, הבעיה של חוסר של רחל זה ההיפגעות שלה וההתכנסות שלה לג' כלילן תלת כלילן בתלת, חוסר אמון. כלומר, זה הבעיה המשמעותית ביותר בעולם הרחלי של נתינת אמון. לכן יעקב כל כך רוצה אותה, הוא מרגיש שמישהי רוצה אותו, או הוא מרגיש שהוא רוצה אותה, הוא מרגיש שאפשר ליצור פה אמון. אבל מצד שני, כן, בלשונו של ישראל אריאל, יש מאמר, אמליץ בפניכם, מקבלים את זה 4 ב-100, איפה הקטלוג? בספר, הקדמה לספר רוחו של משיח, לא נראה אם זה במבצע וכך, לא, אבל מסתם היה ספר של רב גינסבורג, כתב מאמר שנקרא כנסת ישראל התחפשה לגבר רב עלילות אבל חסר חן. הבעיה של רחל שהיא באמת מתחפשת לגבר רב עלילות אבל חסר חן, וכל זה כי היא איבדה את האמון במציאות, אמון שאפשר להאמין. אחרי פעם, פעמיים, שלוש שנפגעת, אתה לא לוקח עוד ריזיקה. הבעיה של אמון שנפגע זה שלמעשה הוא לא מבדיל בין צדיק לרשע. אני לא יודע אם ראיתם פעם אדם שנפגע בעומק ההיות שלו מאמון מאוד תמים שהוא נתן, שפתאום עובד, הוא נגד כולם, הוא באמת נגד כולם, כולם ימח שמו, כולם. כלומר, המקום הכי עדין בתוכי מתקשח, וכמו שבהתחלה הוא לא הבדיל בין צדיק לרשע, הוא נתן באמת אמון, זה עכשיו הולך כנגד העולם. יש את הרגע שילד קטן מבין שמישהו עבד עליו. ילד קטן מאוד, כל הזמן עובדים עליו, אבל זה לא כיף. כי לעבוד על ילד קטן מאוד, נגיד בן 3, זה לא קלאסה, כי הוא מאמין לך. אתה אומר לו, תשמע, פעם קפצתי באוויר ונשארתי 10 דקות באוויר. טוב, יוגי אברה, מאמינים לו. אחר כך אתה אומר לו, תשמע, פעם הלכתי, פגשתי שדים, הרגתי אותם, הכנסתי אותם לבקבוק וזה בחדר. אתה יכול למכור הכל, יש איזה גיל, זה גיל מגניב אגב. אתה יכול למכור לו הכל.
אנחנו עוד קונים את זה,
אתה אומר. עכשיו, בזכות כל הפנטזיה, הכל כבר קונים. יש גיל שהוא כבר לא קונה. הוא מבין, וזה גיל נורא נורא אכזרי. זה גיל נורא, לדעתי זה הגיל הכי נורא. פתאום הוא מבין שאנשים עובדים עליו, ואפילו יש מעבר.
הוא מבין שהוא יכול לעבוד על אחרים.
הוא גם עובד על אחרים. ומה זה בדיוק לעבוד, לא לעבוד? אגב, זה מעבר. בהתחלה הוא אומר, משקרים עליי. אחר כך הוא אומר, עובדים עליי. זה המעבר לגן חובה. אמרה לי הגננת. הם משקרים עליי, לעובדים עליי. כן, מאוד. כאילו, ובכיתה א', כבר לא מדברים על זה, פשוט כולם מתמרנים את כולם. עכשיו, מה זה שהילד שלך מזהה שעובדים עליו?
אה? כלומר,
שמישהו אומר מילה... לא, אבל תחשוב שבהתחלה האמנתי. מה שאמרו, האמנתי. יש ילד שגילה שיש לו מנהרת סתרים. אז הלכתי ואז הוא אמר, טוב, אני לא מגלה. בהתחלה אבל האמנתי. אני מאמין עדיין שהוא לא מגלה. יום אחד אני מבין שהוא עבד עליי. או כל מיני טריקים, שעבר שהוא יבוא אליי בלילה. מה זה הרגע שבו גיליתי שבאמת עובדים עליי? זה נראה לי אחד הנקודות ציון הכי קשות בביוגרפיה. באמת. פתאום זה, שהעולם רע, שהעולם אכזר, שהאנשים הכי קרובים אליך עובדים אליך, ואתה צריך אפילו ליהנות מזה. איש שלומי הגדיל עליי הכאב, ואם אתה לא צוחק, אתה לא בעניינים, זהו, קצת הטמבל. כאילו, אתה הגאון של הכיתה שהולך עם משקפיים.
אני עובד ככה על
החיילים שלי כל
הזמן.
כן, הם יבואו לך בהפוכה.
תקשר אליי להגיד להם שברח קוף שיחפשו אותה, זה עובד.
לא, אבל תלוי באיזה שלב הם. או, 5-6. 3 הוא לא יודע, וב-4 הוא סובל. 5-6, זה לגיטימי, זה הגיל. אז הם גם נהנים ולעבוד עליך. אגב, יש גיל שהם מנסים לעבוד על אחרים, ואם אתה לא משתף פעולה הם מסבירים לך איך הם עבדו עליך, כאילו שלא תאבד רע. מה שאני רוצה להגיד זה השלבים ההתפתחותיים בעיבוד האמון. נכון? עכשיו, אני נגיד לא מזמן, אני תפסתי את עצמי באותה סיטואציה, היה לי תור לרופא שיניים, וזה הדוקטור שלי, דוקטור אולג, אתה מאחר, בא אחד אחר כך. ראיתי שאני לא מספיק, תפסתי נהג מונית, באוטובוס ראיתי שהוא לא עוזר, זרדתי, תפסתי מונית. אמר לי 20 שקל, שאלתי אותו 20 שקל, אמר כן. אני עולה, נתתי לו מה, הוא צריך להחזיר לי 80, הייתי נורא לחוץ, החזיר לי 70. ורק אחר כך שמתי לב. אותו מעלי אכזבה מהעולם. כולה 10 שקל, כן? עכשיו, ממה התאכזבתי? כולה התבלבל, הוא בעצם צדיק וגזל הגוי והאחרונים החמירו, נו. אבל ממה התאכזבתי? אחר כך זה הטריד אותי ממה התאכזבתי. זה לא זה שהוא הרוויח את ה-10 שקל. זה כאילו שאני, בגילי עדיין עובדים עליי, עדיין תחמנים אותי. ולא הבנק שזה פשיטה, ולא הקופות גמל שזה הקונצרן והמדינה שלא נועדה אלא לעבודה. סתם, ילד ברחוב שלקח מונית. ורחל זקוקה להשבת אמון. אדם בעצם שאיבד את האמון בעולם, זה הדבר המעורר רחמים ביותר. מעורר רחמים ביותר. עכשיו קראתי ספר נורא מרגש שנקרא מות אימי. לא יודע אם להמיץ לכם. כי הוא באמת דוקר. אז אם אתם רוצים. והוא מתאר, עכשיו אתם צריכים להגיד, הוא מתאר של זך. זך, זך, נתן זך מתאר שכאילו התהליכים שאימא שלו חוזרת אל האמון בערוב ימיה. כאילו כאישה זקנה, שכל החיים לא האמינה לכלום, וכל דפיקה זה משטרה. כאילו כל דבר שהייתה קוראת עיתון, מי שהיה דופק, הייתה מסתירה אותו. לא יודע איזה עיתון היא קוראת. איך תדע מה היה שימות? הייתה מסתירה הכל. פתאום בסוף ככה שהיא כבר לא הייתה רואה ולא הייתה שומעת, לאט לאט היא התחילה להשיב אמון, הוא מתאר כאילו השבת האמון של הזקנה. ובכלל, תיאור נורא יפה, לראות איך, מה קורה לעת זקנה, מה התהליך. ורחל זוקקת המון רחמים, ממש לרחם על האדם. אדם, ולאה, לאה זה תנועה, איך? לאה זה תנועה הפוכה, לאה זה תנועה של שבר, של רצון אינסופי, לפקוד את המציאות בבשורה, לגלות לה, להסביר לה. יש לך משהו להגיד לעולם? היום זה מעניין, כי העולם העכשווי פחות משתכנע מאנשים כאלה, אבל פעם היו אנשים כאלה שהיו בטוחים שבאמת הם גילו את הצופן ואת החידה, איזה ורטר הצעיר כזה של גטה. ופתאום אתה מנסה להביא את זה לעולם, אתה מנסה לעשות מהפכה, וזה לא מצליח, ואתה נשבר כל הזמן, אתה מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה לא האמון. אתה ניגש לעולם בלי אמון, לאה אין לה אמון. זה הנקודה החזקה, לכן יעקב לא רוצה אותה. במובן מסוים, העולם של התורה, במרחב שמעבר לו, אין כלפיו אמון. האמון הוא בתור, בתפילה שלו, אבל לא בתורה. והתפילה, המצוקה שלה זה ההיפגעות שלה, חוסר האמון שהופנם אל תוכה, והתורה, המורכבות שלה, זה חוסר האמון שהיא רלוונטית, שהיא משמעותית. היא כל הזמן נשברת, אני חושב שזה התנועה המעבר מהקבלה לחסידות. כלומר, המקובל בעצם חובת עצמו שפוקד את המציאות מחוץ לעולם, וכל הזמן הוא צריך לתת קיצים שהתבררו כלא רלוונטיים. כל הזמן נשבר. כל הזמן אומר, מחר יהיה אותה זה, בגלפן. כל הזמן המציאות לא יכולה להמשיך. מתחיל עוד ברשבי. נתן עיניו בו, עשה גל של עצמות. כל הזמן הוא חייב לקחת את המציאות ולהתאכזב ממנה. הוא לעולם מתאכזב. וזה נורא להיות... להיות ליד אדם שמתאכזב מהמציאות ורוצה לשבור אותה. כלומר, אם התנועה הרחלית זה להתכנס לתוך עצמך, ולהגיד, אוקיי, אני לא בסיפור. אני לא עוזב את הפוליטיקה, בסדר? אני עוזב את הפוליטיקה, אני מבין. אני בעצם נועדתי לגאול את ישראל. אם אתם לא מבינים, אני הולך. אני לא מחכה שתקראו לי, אני לא מקים תנועה זו או אחרת. אני לא עושה מסיבת עיתונאים. באמת בתוכי אין לי אמון שזה אפשרי. לעומת מישהו שמחכה לסבב, תהיה לו את ההזדמנות, נכון? זה... הוא עכשיו מתפטר כדי לחזור אחר כך בהפוך, מינוי מקצועי. הוא כל הזמן ינסה להיות שייך למציאות ולפקוד אותה. לפקוד בצורה החיובית. לדעת אותה ולעזור לה, לפענח אותה בצורה חיובית. יגיד הארי ככה, עדן הבחייה בציון ומשפט בירושלים, תקום תרחם ציון ותבנה חומות ירושלים. הרחמנות כאמור היא על ציון, למקום הנמוך. זה נראה לי עיקר התיקון ש... שהחברה, בעצם כל הפסיכולוגיה, פעם אמר הרפו, מלמין משפט פרפרזי יפה. אמר הגרא, איפה שמסתיימת, הפילוסופיה מתחילה הקבלה. אמר הרפו, איפה שמסתיימת הפסיכולוגיה מתחילה עבודת השם. כלומר, הפסיכולוגיה בעצם נבנית על זה שכולנו איבדנו אמון. בלשונו של ובר הוא שר הקסם מעל העולם. אין... לכן זה נורא יפה לראות מחוזות שיש קסם, שיש איזה... זה מעורר קינה לפעמים. אה? איך? מרץ?
חרומה.
כאילו, שמישהו משתכנע שבאמת הרבי שלו גדול. במובן מסוים זה יכול להיות רק בחברה הדתית-לאומית, יש לה איזה תמימות. למה אני אומר? היה פה הבחור... שהוא היה אחד מחסידי גור שבזמנו הסתובב פה, ואז נתתי שיעור על תשובה, זה היה אלו תשובה אצל הרב קוק ותשובה באומנות, זריצקי, אופקים חדשים. לא היה צריך להגיע ליחידות אצל הרבי שלו, למה הילד שלו היה בן 3 והמנהג אתה מביא בקבוק יין לרבי, הוא נשאר יחידות אצל הרבי מגור ואתה פה נשאר, נשלח את המקורות. דחה אותי, אמרת לו, תגיד, מה זה אמונת חכמים שלך? אז אומר, תראה, אני מאמין לבלזר שהרבי מגור לא יודע דבר, ואני מאמין לרבי מגור שהבלזר לא יודע דבר. איך אני מחוסה? מי שנולד כאילו לתוך אמונת חכמים, הוא מפתח איזה ציניות יהודית בטעם צ'ונט כזה, ככה חרדים. איך אמר לי עוד איזה החבר עונר שהיה פה ביום כיפור, לפני שבר גאון, תדע שאם הציבור שלכם יכניס את הגאונים לתוך הארסנל התארים שלו, הוא יישבר כמונו. וכמובן ראיתי שנכנס הגאון. אתה יכול לייצר הלצות כאילו, אבל כשאתה בא מחברת מימה פתאום באמת יש לך איזה קסם ואיזה דמות כזאת שהיא הרב מג, שיכולה לפצח הכל, לפתור הכל. זה מעורר הערכה.
ו...
איך? זה המשפחה שלו. אתה רוצה את השפה שדובר בה? זאת המשפחה שלו. האם הוא מאמין לתוך החברה הזאת? לא, בוא אני אגיד לך ככה. לא. האם אתה חושב שאבא שלך הוא אדם הכי... זה שאלה לא הוגנת. האם אתה חושב שאבא שלך הוא באדם הכי מוכשר עלי אדמות? מוכשר. חוץ מחנינה, יש מישהו פה? זה אתה, בסדר.
הוא השני.
הוא קיבל גנטית ממך. נכון, יש גיל שאתה חושב. אחרי כך אתה מבין ש... זה אבא שלך. לא מדובר על החלפות. לא ימיר האל. בואו נראה מה אנחנו עושים הכי טוב ביחד. זה נראה לי התודעה.
אתה מבין את זה, אז אתה מתנתק ממנו.
אבל זאת התודעה של אדם שגדל.
אם הוא יגיד לעשות דברים, אני לא אקשיב לו, ואני לא אקשיב לו. אני יכול להקשיב לו, אבל אני לא באמת מעמיד בו.
שנייה, אבל הקליינטורה של... אבל הקליינטורה של מוישה שילד, שהדביק פה מודעות יפות, ואני מאמין שיהיה אירוע נורא יפה. הקליינטורה היא אנשים שלא גדלו על האימון הזה. ואז הוא מביא להם סוללת צדיקים אמיתית, ופתאום נוצר משהו שאני משוכנע שלא יכול להיות אפילו בחצרות סגורות. זה אמון שאתה מגלה אותו, זה לא אבא שלך. הרבי שלך יכול להיות הכי טוב, אבא שלך לא יכול להיות הכי מוכשר, אבל הרבי כן. תבין, הרבי זה אבא שלך, הוא גם לא יכול להיות. זה התחושה שלי, כאילו, זה לא לעולם חרדי, זה לבעלי תשובה, לחסידים, לא חבדים. כלומר, ינסו להביא חסידי גור ודרוכניקים שתמיד אין להם מה לעשות, חפשים מה לעשות. זה על השולחן. זה כאילו הרחמנות על רחל והבנייה של לאה. ותכוון להמתיק את שתיהן מגבורותיהם. והנה לאה עומדת מהחזה דזה ומעלה, ורחל מהחזה ולמטה. והנה הערות הניתנים אל רחל למין אחוריים דזה שהפנים שלו הם שמה ותעמיות נקרא ירושלים לאה כי למעלה אחורי פני עזה ולכן יש להערה נמשכת מן הפנים ואחר שצעקנו עד אנה בחייה בציון ומספד ירושלים אנו מתפללים אליו יתברך תקום תרחם ציון כנגד רחל ותבנה חומות ירושלים כנגד לאה והכוונה שבכוח שני היסודות דאבא ואמא תאיר בהם ותקים לשתיהם מנפילתם כלומר הגלות זה למעשה השברון של שתיהן כלומר לאה למעשה קיימת בנוכחותה בצורה יותר משמעותית בגלות רחל שבוקה רחל זה אומר לתת אמון במציאות כמו שהיא אחרי האינסטינקט היהודי הבסיסי זאת אומרת שמה שאני לא רואה זה נגדי כל דבר זה נגדי כי את רחל שבוע חיצונים המציאות המציאות הויטלית אני לא יכול ללכת פה באמת לתת אמון שיש פה גילוי אלוקים רב חזקי לוינשטיין סיפור נורא נוגע ללב הרי היה בשנחאי ישיבת מיר רב חזקל היה איתם ברחו דרך סין ודובר שמסין הוא יעבור בניו יורק ומניו יורק הוא יגיע לארץ הוא עשה הכל כדי להגיע בחושך לניו יורק ולנסוע עוד באותו לילה לא לראות כלום שאלו אותו מה הלחץ תהנת תשמעו אני הולך ברחוב אני רואה בניינים גדולים מאות אנשים עשו את זה בנו את זה למה בנו את הבניין מה רצו כסף מאות אנשים רוצים כסף חזקי לוינשטיין יגיד לעצמו אולי יש משהו בכסף לא רוצה הוא רוצה להגיע בחושך וללכת לפני האור לא לראות את הבניינים כן תראו זה ראש של בעל מוסר
היהדות הלכה לאה בגלות וזה החרדים כמו שדיברנו אתמול אולי המקום של להגיד שרחל זה עבודה זרה הגשמה של משהו בכלל חרד וזה
וכל התורה
עכשיו
אנחנו נעשים אולי כן להחזיר את רחל למציאות
ממי?
ישיבת רב גלן,
כן, אני אפילו, כמו שבנימין מזכיר, שאני כתבתי איזה מאמר וטענתי שבעצם הרב קוק ניסה לגאול את רחל אז זה היה דווקא מהר המור אז הם כתבו שפתאום כאילו הרב קוק הוא המשך ישיר של נפש החיים הניסיון אתה רוצה? זה מכתב, זה נורא מעניין ארבע עמודים כזה של הוכחות ניצחות זה היה איזה ספר לא, איזה חוברת של עולם ישיבות שהוציאו חבר'ה מרמת גן דווקא אור האורות או משהו וזה היה חלק א' וחלק ב' והם עשו הכל כדי שחלק ב' לא יתפרסם ואז כאילו, אתה יודע, הם עשו אז עולם הישיבות רצה כי כבר נהיה מעניין סוף פורסה כלומר, רחל זה דבר מאוד מאיים על אמת זה המציאות כאילו המציאות מה אומר שאני יהודי בתוכה? כן, אמר רב שניאור זלמן מלאדי צטטים בשמו מה שאסור אסור ומה שמותר
מיותר
לא מותר יש
מותר מותר מה שאסור אסור מה
שנשאר אם זה מותר זה מיותר איך? כן אבל כאילו להפוך את זה לסלוגן כזה זה בעצם האינסטינקט עכשיו אתה כאילו טוען שנגמר אתה אומר תיקון חצות תיקון חצות בעצם וזה הסתפקות של מקובלים ציונים מה עושים? מה עושים? האם רחל קמה מאלפונה או לא? כן הרב אביחי נשאל בישיבת בית אל האם אומרים תיקון חצות? לא אומר עצמאות?
מה פושע
עושה? נו, כן
אומרים
או
לא אומרים?
שנייה אז הוא אמר שלא צריך מרכזניק
פתאום אבל עדיין לנו את המדיום שמחבר ביניהם, אז מה אני אומר לכם?
איזה אלימות זה?
גם, אה?
גם ציונות וגם רבנות.
תלוי מי אתה, אתה יכול את כל הכתרים לכתור על עצמך ולהיות אדם רך שברקים, אתה יכול בלי שום כתר להיות אלים.
אבל במהות שלי, קדנון מאוד אלימות, כן.
לא יודע, אני אומר, יש פה חשש, יש פה חשש.
ברור שאפשר כאילו להיות רך בכל הזה, ברור שאפשר להיות קשה ואיתאיסט כאילו פוסט מודרניסט שפוף, זה לא קשור, זה אופי. באמת זה... טוב, והשאלה, החל ולאן, כמו שאתה אמרת בעצמך, אבל זה הופך להיות בלתי אפשרי כאילו לדבר ככה. אומרים, רחל, הגבר הוא בא מחוכמה, זה בא מזה, ככה.
אני מסכים שיש פה איזה בעיה, כלומר, אוי לנו מיוצרנו, אוי לנו מיצרנו, זה עלה מקודם, בעיית המהותנות, בין אם תדבר, בין אם תפחד לדבר, כאילו, יש פה איזה כשל אינסופי. לכן שאני מדבר בשפה שלו, הרבה יותר פשוט לי. כן? במובן זה, ההבניות שלו הן הבניות... העולם ככה בנוי, העולם ככה בנוי לחלוטין, לחלוטין. עוד ורסיה של הדברים, עניין שכיבת הלילה, כן, פרי עץ חיים זה חיבור יותר מאוחר ביחס לכוונות, זה כתיבה רביעית שלמעשה העלה אותה על הכתב רבי מאיר פופרש מגורי הארי. זה כתיבה שלישית לקראת רביעית של כתבי הארי, אנחנו יודעים על חמש העתקות, חמש העתקות, זאת העתקה רביעית אפילו. עניין שכיבת הלילה כבר בערנו במקומות רבים בער היטב, אך הכוונה היא כי הלא רזל אמרו החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת מתפללים, וגם אמרו רזל כי היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחת אחר התפילה ושעה אחת של תפילה עצמה רגימל שעות בכל תפילה, ששאלו רזל תורתם מתי נעשה. אומנם עניין הדבר צריך שתדע לו כבר בערנו כי קודם חורבן הבית כמעט שלא היו צריכים להתפלל, זה אחת האמירות הנוקבות בשם הארי, כי לא היה חיסרון בזיים נוקבה ותמיד היו פנים בפנים ולא היו צריכים למעשי ידינו ותפילתנו להמשיך מוכין לזון לזווגם פנים בפנים, כי לעולם לא היו מסתלקים אלו המוכין מן הזה. המקדש אומר שאין שבירה בחצות, יש איחוד בין האבא ואמא העליונים לבין זה ונוק התחתונים, ולכן כל התפילה בעצם מדברת על זה שיש איך?
צדק ידין בה.
כן, כן,
אני חושב שתמיד ששרה בחברה לגורות של לילה ותמיד שבחברה לגורות של לילה אז תמיד יש צדק
ידין. ובסיטואציה קיומית אני חושב שיש סיטואציות שהאדם מרגיש, אולי זה מתקשר גם למה שדיברנו אתמול סביב רוזנשטוק, שהוא לא יכול להתפלל לא מהסיבות הרגילות שאדם לא יכול להתפלל, בסדר? אם אנחנו אומרים שלוש תפילות ביום, שבע ימים בשבוע, 21 תפילות שבוע פלוס מוסף 22 תפילות, הסתברותית אנחנו לא בונים על אדם מהשורה עם 22 תפילות שהוא מכוון, אבל יש לך רגע שאתה מרגיש שזה לא, אתה לא מצליח להתפלל לא בגלל פיזור הדעת אלא הסיטואציה לא מאפשרת, ולא בגלל שיש רעש, זה לא כמו להגיע לחתונה ואז תופס אותך ההוא שיש לו חיוב מחילה ואומר תגיד פללת? לא, יש לי חיוב, אפשר תזוז, זוכרים לך שלא הגעת לשבעה, עכשיו הוא יתום, תבריז,
יש לי פטור,
יש לי פטור, אני התפללתי. אבל זה כמו לפרוץ לך ברמי לוי בעשר בלילה, אחי ערבית עשית, לא תגיד זהו, יאללה, והוא אתה יודע אומר לך, אתה צנטר, אתה תמיד תגיע ראשון, אתה והוא, עכשיו יש לך שעה עד שהוא מגרד. עכשיו המקום הזה של השבירה פתאום לא קיים בחיים שלי. אני יודע, נגיד אדם מאורס או אדם מאוהב, פתאום הוא מרגיש שזה קורה. אדם שחיפש עבודה הרבה זמן, יש דבר כזה, חודשים אדם חיפש עבודה, שולח, הפקס לא מספיק טרטר, האימייל, הוא כל הזמן שולח עבודה, מתחבר לאלף ואחת אתרים, גוגל, גרופים, עניינים, ופתאום הוא מוצא, חפש דירה, זוג צריך, יש להם תאריך, אין להם דירה, זה לחץ על. איפה יגורו? מה, ישנו פה בקרוון? היה כבר זוגות כאלה, שנתנו להם פה קרוון של החבר'ה, נתקעו, פדיחה. פדיחה. לא אגיד שמות, אני זוכר. היה זוגות שנתקעו. וקיבלו את פות החדר, איפה, מול הקבלן, ליד ה... אצל יואב, היה זוגות. ולחץ. עכשיו, יש לך... התרחשויות כאלה, איך אתה מתפלל? אבל החלום הגדול שלך הצליח, זהו. כל כך רצית אותה, היא אמרה לך לא, שהיא אמרה לא, היא באמת התכוונה ללא. ועוד סיבוב, ואתה לא נותן הרף לעיניך, ואתה שוכח אותה. ואחרי 7 שנים, כן, יש לי חבר עכשיו, אחרי 7 שנים שהם נפגשו בשביל ישראל, והיא רצתה אותו, הוא לא רצה, אחר כך הוא ביקש, והנה אלווה ולא הסכימה עוד 2. גיל 33, זהו, הם התחתנו. פתאום כל האירוסים, הוא רוצה וזה קורה. עכשיו, מה אתה יכול לעשות עוד? החלום היה שזה יקרה, זה קורה. על מה תתפלל? אל תהיה לא כנה. אתה לא יכול להתפלל. זה בית המקדש. אתה נמצא בתודעה של בניין הבית. מה הבית שאתה רוצה?
זה תהליך של הקרבה.
אפילו אדם בא להיפרד מאדם מאוד קרוב. היה לי איזו סיטואציה כזאת ביום חמישי האחרון. באתי להיפרד מהסבא של אשתי, דובר שהוא הולך מזה העולם לעולם הבא, פתאום הוא חוזר. כל שבת אתה מתפלל, מוצאי שבת, היינו בטוחים, זהו נתקול, חוזר, בענק. כאילו, בגיל 90. פתאום...
אבל הפרדנו, מה קורה?
אז אתה יודע, זה פרידה...
עדנאי.
עכשיו, מה אתה עושה כאילו? איך? מה אתה אומר? תודה לך השם על שתי ידיים, על שתי רגליים. יש לך רגע שזה בניין הבית. אתה לא יכול להתפלל. בפנים אתה לא יכול להתפלל. אתה אומר את המילים, אתה לא יכול להתפלל. אחר החורבן, וזו סיטואציה, כן? הארי תפס אותה צורה חזקה. תפילות כנגד תמידים, כי כאילו שיש מקדש לא צריך להתפלל. כמעט. אבל אחר החורבן נחרב הבית, הסתלקו המוחין מן היזר ונוקבה, לכן צריך להתפלל ולחזור המוחין אל מקומם כדי לזווגם זון. אולם אחר התפילה חוזרין המוחין להסתלק, וזה סוד של אותן חכמים שהיו מתפללים תפילת נדבה באמצע היום, להחזיר המוחין כמה פעמים אחרים. גם זה סוד משמניח תפילין כל היום, שגורם כי המוחין העליונים יהיו כל היום בראש זון. זה סוד חסידים ראשונים לא היו הולכים לביתם תכף אחר גמר התפילה, אך היו שואים שעה אחת אחר תפילתם כדי להשעות גם למעלה הפעולה הנעשית על ידי התפילה, שלא יסתלקו המוחין נילאים במהירות, רק שישו בראש זה ונוק שעה אחת. אם כן צריך האדם שטוב הוא שלא ישם תכף אחר ערבית. למה? כי הוא צריך לקום חצות. לא ירשן מליד, ימתין אחר התפילה שיעור ג' שעות בלילה, אחר כך ישן, כי השינה מורה יסרקות המוחים, אבל אחר כך ישן. אולם מצינו שנשתבחו מאוד אותן העוסקים בתורה אחר חצות. ומה הטעם הזה? אחרי העניין הוא, כי הלא הזיווג של חצות הוא יעקב עם לאה. אמר בחצות, בנימין, תן לי שנייה את הטוש, יש לך? אני נמחץ, אוקיי? בעצם אנחנו מדברים בחצות. מי מתחבר עם מי בחצות? יעקב עם לאה. יעקב עם לאה בחצות הלילה. ואיפה רחל? אך רחל הנקראת עקרת הבית אין לה זיווג. אך אמנם בכל חצות לילה היא צועגת ושועגת אל השם יתברך על חורבן בית המקדש. כל ברמה נשמע רחל מבכה על בניה. הוא נותן את זמירות והודעות כל הלילה, וזה שאמרו בזוהר על פסוק אלוהים על דומי לך, כי רחל נקראת אלוהים ונקראת על, ואינה מחרשת ושוקצת ודומיה כל הלילה לשבח לקדוש ברוך הוא. כלומר, עדיין אין לנו את השבת שבות רחל. רחל לא מצליחה להיגאל. כלומר, הגאולה היותר פשוטה שלנו זה גאולת לאה, גאולת החלום, גאולת האוטופיה, גאולת ההשראה, אבל גאולת המציאות. כלומר, מה עושים כשזה קורה? זה אין בידינו. מה כן אנחנו יכולים? לכן ראוי לאדם לשתף עצמו אימה, לעשות כמעשה. לכן צריך האדם להרבות ולבכות ולצעוק בכל הלילה. דמיינו אותה שואגת, היא רוצה איזה זיווג, רוצה איזה מפגש, בכל לילה על גלות השכינה שהיא רחל וחורבן בית המקדש, ואחר כך לעסוק בתורה. גלות השכינה היא בעצם חוסר האפשרות שלי לגעת במציאות. פתאום כשזה קורה מה עושים? כן, לעולם מי שנמצא, יש עצות טובות למי שנמצא מחוץ למערכת. במערכת אתה הופך להיות אחד מהרעים. מה שלא יהיה, כן, אני אוהב לספר לאחד החברים שערב לפני שהתחתן, התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני לא יכול להתחתן, שאלתי אותו למה. כן, אני זוכר ששלמה שוק פעם סיפר שאחד היה נורא לחוץ מהחתונה. שלמה אמר לו, אני משאיר את הפלאפון פתוח כל הלילה. מה שלא יתקשר אליי, אם יש איזה בעיה, משהו, אני אשאר אותך. אבל הוא לא יתקשר עד היום הזה. איך הוא היה תמיד מרגיע, חתנים. והוא היה אותו בחור לילה לפני לחוץ, אומר, תשמע, אני הולך להיות מהרעים. מאלה שהולך להם.
נכון.
מאלה שכאלו הסתדרו, אתה הסתדרת, אה? יש לך אישה. והשארת אב, יהודה, זה מאוד מאוד קיומי. עכשיו, אם אתה, אתה יודע, מצאת אותה אחרי כמה וכמה שנים שלא הנחת אבן אבן על אבן. אגב, הוא היה בן 27 כבר, לא תגיד, יש גיל, בסדר. אבל ככה להיות מהרעים, אלה שהסתדר להם תמיד, הוא גם זה שמשיג עבודות מהר ובהרבה כסף והכל רודפין אחריו, חמת מלא צועה ודם, רוצים שיעבוד אצלם, ממציאים לו. זה להיות מהרעים.
סופה סיפר לי שהוא היה פה לפני שהוא צעיר. כן. אז כולם פה היו כל כך מבלבלים ובתאיות ועם תורות שמורות וצפים בריק, ולא היה נחמד, כאילו, היה לו טוב בחיים, הוא לא היה יצא ולא מבלבל. הוא הרגיש נורא רע עם עצמו שכאילו כל כך טוב לו.
כמו אמרתי בשיעור.
איזה שיעור?
שיעקב כאילו מגיע לרחל, כאילו נורא קשה לו בחוץ, כאילו אבול, כאילו מנסה לעשות בדיוק את מה שהעבד עשה, כאילו מדר נדל, אז הוא מגיע, הוא שואל איפה לבן, ופתאום כאילו רחל מגיע, כמו עוד כזה, כאילו וואי, יצאתי דייט ראשון והלך לי. אז מה שם, אתה פורץ מבחי, כאילו, וואי, אני לא צריך
לעבור את זה. מה עושים עם זה? יאללה,
הכל מסתבר. הרגע הזה,
אז הוא תראה לי. יש באמת מרחב שזה נורא דוקר. כאילו, אני חייב, זה כמו בכל רעיון עבודה היום, תחשבו איך הפסיכולוגיה השתלטה עלינו. תספר לי במה אתה לא טוב, נכון? אם אתה לא יודע במה אתה לא טוב, זה אומר שאתה חותר רשע וגס רוח, ואתה אכזרי ואתה לא מודע, וכל הרעות החולות זה אתה. למה אתה צריך לדעת מה אתה לא טוב? זה הקופה של שרצים שאני חייב שיהיה על כל אחד. עכשיו, להיות מהרעים, ורחל בעצם משמרת את חוסר ההצלחה, את חוסר הרווחות. סליחה, את הרווחות. כשזה יצליח, היא תאבד משהו. איך חוזרים? לכן בעצם מבין הרב קוק, רחל לא יכולה להיות מודעת לעצמה. כשהיא מודעת לעצמה, היא חייבת לשמר את חוסר ההצלחה שלה. כדי שהיא תצליח, היא לא יכולה לעבוד בשפה הזאת של רחל ולאה. עכשיו, הוא ניסה להכניס את השפה של רחל ולאה לתוך, זה דגל ירושלים, רואים בכל אגרות ד', זה הרב קוק המאוחר שכבר כותבת כנראה באיזה סוג של קבלה עצמית בעקבות הפטירה של הבת שלו שהייתה בת מצווה, שמה יעל נפלה במדרגות של בית הרב ונהרגה, שברה את הראש ונהרגה, ומאז 15 השנים האחרונות של חייו הרב קוק לא כתב כמעט מחשובה. החרדים אומרים שהוא הבין שבעצם החרדים צדקו, והמרכזניקים אומרים שזה היה תיקון, ורב חרלאפ אמר שאי אפשר לדבר מהתיקון הזה עוד. הוא נפסיק לכתוב מחשובה, וכל היום מה עשה? הלכה ברורה. מה זה הלכה ברורה? היום אפשר בשיעור א', אפילו חמשוש ממקוך, להושיב אותו ולהגיד לו, ככה גוזרים במחשב, ככה מדביקים. טיפ, טיפ. למה רב קוק עשה את זה?
לא.
עוד
כמה, זה חשוב.
בסדר, עוד 15 דקות, לא 15 שנים. כלומר, התנועה שהרב קוק ניסה זה לקחת את השפה של דגל ירושלים והציונות ולהלביש את זה על הציונות. עכשיו, כל הוורד שהציונות הצליחה כי היא לא ידעה את השפה הזו. כלומר, האם אפשרי להלביש שפה לא מודעת שתוקעת את האפשרות לפעולה על הפעולה? לא, אני זנחתי כבר את המהלך שם. אני אמרתי שב-15 שנים האלה הוא כתב הלכה ברורה וניסה להקים את דגל ירושלים, והפרויקט שהצליח זה דווקא הלכה ברורה ולא דגל ירושלים. עכשיו, מה זה התנועה הזאת? האם אני יכול באותם אנרגיות שאני עובד עם משהו ואני מודע לכוחו, אני מרוויח או מפסיד? לפעמים דווקא בזה שאני לא מודע, כלומר הסיכוי של האדם, המחיר של אדם מוכשר זה שמכירים שהוא מוכשר, אז הוא חייב למחזר את הכישרון ולהוכיח שהוא מוכשר, הוא איבד את חוסר הוודאות ואז הוא הופך לסלב. כן, זה כללת הסלביות. ואני נורא אוהב בהקשר הזה את מה שאומר רב שמחה בונים, שנמאס לו להיות רבה, ואז הוא עושה כל מיני מעשים שלא מתאימים לרבה, ואז זה גוף מה שהופך אותו לרבה יותר גדול, כי מספרים עוד יותר מופתים ויש לו עוד חסידים, ואז הוא עושה עוד מעשים מופרכים, ואז יש עוד יותר חסידים, כי הרבה עד כדי כך גדול. כאילו זה מעגל שאתה לא יכול להשתחרר ממנו, זהו, אתה לא יכול לזוז. האופציה היחידה זה שמחבר כנסת אתה הופך לטבח, יש אחד כזה, כן, זה ענק, הוא היחיד. אני אגב רוצה להריץ אותו לאדמורות, לדעתי אחרי שאתה מחק הופך לטבח או ממליץ מסעדות, אתה הבנת כאילו מה זה. אתה הבנת מה זה להיות רבי, נכון? זה כל התורה כולה. עכשיו מה זה, אחרי שכולם רצו לפניו, היה לו עוזר פרלמנטרי ומזכירה, ואמרה לו אדוני כבוד השר וכבוד החק, הוא מבשל. כאילו, איזה יכולת שחרור זה. רב שמחה בונים לא הצליח, והגרשי הצליח, רבי שאול יעלון הוא הצליח, כאילו ביכולת הזאת לשחרר את הכבדות הזאת, ואז אתה יכול להתפלל. הרב קוק במובן זה לא הצליח בדגל ירושלים, אתה מנסה להלביש הסברים לשפה, כן, במובן הפשטני זה להיות גם חוקר וגם יוצר של עצמך, לא יבוא. הרב קוק אומר, אני חלק מהציונות, כמו שאמר פה הרב מגנס, הייתם? תורה וחברה ישראלית? אני התורה, אני החברה הישראלית. ביום עיון האחרון, לפני פחות משנה. מה הבעיה? יש סתירה? עם המעיל השחור הארוך והמגבעת המבורג רבנים? אני זה ואני זה. מה אני לא? אני לא חברה ישראלית? למה לא? מה מגדיר? מה הגדר חברה ישראלית? גר בישראל? אני גר בישראל. בעד הצבא? אני בעד הצבא. מה? תבין? עכשיו, כדי שזה יעבוד, למה הוא לא שכנע? למה הוא לא שכנע? למה הוא נקלע לפתטיות של עצמו במובן מסוים? כי זה גוף העניין. החברה הישראלית לא... לא
אומרת
לה, היא החברה הישראלית, ותמיד מישהו בחוץ לא מדבר על ישראל, זה מילה של מעייני הישועה, ישראלי. מה אתה רוצה להחזיר בתשובה? אתה אומר אני ישראלי. עכשיו מבחינה הזאת היכולת להיות רחל זה לא להצליח להיכנס לשפה של מחוץ לה. עכשיו החילונות במובן זה אומר רב קוק הצליחה כי היא לא הייתה מודעת לעצמה, והוא מנסה להודיע ולהיוודע ולהפוך את הלמודע. האם זה אפשרי? האם זה אפשר? אני אדלג לטעמי המצוות בפרשת שלח, עוד חיבור מאוחר שרב חיים ויטל כותב: ייזהר להוציא תרומות ומעשרות מהיין שקונה מהחנווני בעל היין, כי רוב בני הדור אינם קיים במעשרות, ובנותינו הרבים חשודים בעניין המעשרות, ואבן כעניין דמי. בכלל מערך הוא חושב שהכל חשודים בכמעט כל הדברים. אך עניין מעשר ראשון סוד חזרת אור רחל, שהיא בסוד ארץ ישראל, ושורש לוי הגימל שבדעת זה, ששם שורש שורשו, וכן הוא אחד מעשרה נקודות, נקודה אחת מיוד הנקודות שיצאו. אך עניין מעשר שני לאה סוד חזרת אורה למקומה בבינה מלכות דאמא, שלא יתאחזו החיצונים, לכן נאכל בירושלים מקום לאה סוד למ דצלם, שעמם נקרא ירושלים של מעלה, כי ציון הוא רחל אך ירושלים לאה. כאן נזכר אצלם ארץ ישראל, במובן מסוים זה מעניין שהדתיות מזוהה עם ירושלים, וכן במושגים של עלייה שנייה ארץ ישראל זה המקום של כל השאר, כל השאר לא ירושלים למציאות. כן, כן,
ירושלים לדוסים, ארץ ישראל לחילוצים,
נכון? זה בעצם הטריטוריה,
אני זוכר שסבא שלי סיפר לי שהוא הגיע לארץ בשנת 29, לא היו מגיעים לירושלים. ירושלים, הוא אמר לי, היה מקום שאשכנזים וספרדים חרדים רבו. כל היום הם רבו. ולכן אנחנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. סבא אחד שלי הקים קיבוץ, סבא אחד שלי הקים מושב. מה יש לעשות בירושלים? נגמר. הירושלמים בעצם זו כשריד לעולם הלעתי, לעולם הגלותי, לקופות רב מאיר בעל הנס, לחלוקות, לבתים בדמי מפתח, לכל מיני דברים שכאילו היו משמרים נפש הגולה. נפש הגולה אולי באמת לסיים את המהלך הזה ואז נעשה סיכום לכל. זה ברמחל. רמחל לוקח את השפה של הארי, מנסה להלביש אותה בתוך שפה היסטוריוסופית וחוטף. חוטף מכל מיני כיוונים. חוטף בעיקר בגלל הניסיון בעצם להוציא את השפה מתוך עצמה. כלומר, יש הרבה מחיר, אפילו אם אני נזקק לפוקו, שאני אומר, תשמע, הדבר הוא זה. מה זה אומר? בשלב זה כבר הופך לסימולקרה, זה כאילו לא הדבר עצמו. מתי הדבר הוא זה? בלי שום דיפרנס של מחוץ, של איזה יותרת. זה זה. המקובל אומר לך, זה זה. מה המשמעות? זה לא שאלה. כן, קראתי עכשיו סיפור נורא יפה הבוקר על יפני במאה ה-13 שתרגל תרגולי זזן. פעם תרגלתם זזן? מה זה זזן? אחרי הבודיזם נוצר הזן, אחרי הזן נוצר הזזן. הזזן אומר שאתה יושב מול קיר חלק ועיקר התרגול זה לשבת מולו. עכשיו, בעוד הזן נתן איזה קוואן שהיית עובד איתו, איזה התבויננוס כזאת, הזזן אפילו זה לא נתן. ואז הוא נמצא במנזר ואתה חצי יום יושב מול קיר, לא מחייך, לא צוחק, לא מדבר, לא כלום. זה נראה יהודי מצליח לשבת חצי שעה מול קיר. בכותל בא, הולך צ'יק. ובאיזשהו שלב הוא מתחיל לשאול שאלות, מה יוצא מזה? לא אומרים לי מה לעשות, מה הכוח של התרגול? טוב, ואז מגיע אחרי כמה שנים, אומרים לו, תשמע, יגיע איזה מורה גדול מסין, צ'ואן, והוא יפתור לך את המצוקה. עכשיו, אני אומר, אל תתאכזבו, זה הולך להיות סיפור יפני עם קאץ' יפני. בסדר, אתם פותחים. לא, רגע, תפרגן. טוב, מגיע ואז הוא מבקש מאב המנזר לדבר עם אותו מורה. המורה מסיים את הזזן שלו, הוא אומר, מורי, אוכל לדבר איתך, ניגש לדבר איתו. ואחרי כל שאלות החבילות, החבילות השאלות, מה המשמעות ולמה ומה קורה, ואז הוא אומר, סיימת? אומר לו, כן. ואז אומר לו, הנח לשאלותיך, והכל נפטר לו. נכון, זה סיום מעצבן, אה? סיום מרכזניקי.
מה,
טוב.
כן.
הנח לשאלותיך. אז רמחה למעשה במובן מסוים לא מנסה לפתור את בפתרון זני. רמחה מנסה כל הזמן לשכנע את רבותיו, בעיקר רבו רבי שהיה בסן, שיתמוך בו. והנה באחת האגרות הוא כותב ככה: האמת תגיד כי אחרי אשר חשבתי ושיניתי ושילשתי לקבוע לי חוק התנהג כראוי, חזיתי ונתון לליבי כי ודאי דרך האדם לא ייתכן על שיהיה קבוע ועומד לעשות נחת רוח ליוצרו, הלא זה לתקן השכינה ולבנות אותה כמסור לבני ישראל המקורבו, אשר על כן אמרו עת לעשות להשם גיבורי כוח עושה דברו, כי אמר כי אם בזאת תלל המתעלל זאת הייתה לי אוכסיל, לא יבין זאת כמוזכר בראיה מאמנה ותיקונים. אגב, אומר לו דבר אחד ממה שפרשתי אתמול על פסוק העצמות האלה כל בית ישראל הם, הנה אומרים יבשו עצמותינו עבדת תקוותינו, נגזרנו לנו כי שני מיני אהבה יש, אהבת הקדוש ברוך הוא ואהבת השכינה. אהבת הקדוש ברוך הוא היא הנמצאת בכל חסידי ישראל השומרים לשמיעת אלוהים באמת והחרדים על כל דבר מצווה, אסור מרע ועשות טוב, אך, ארבעת השכינה היא החפץ והתשוקה לתקן השכינה תיקון ממש על פי סדריה או מדרגות בנייניה, וזה נבחר להשם מכל המעשים אשר בזה שובחו כל היתנה עולם וההפרש בין קמאי לבטרי. אמנם שורש לכל בספירות ושתי עבודות מושרשות לאה ורחל, והעניין כי עבודת המלך בשכינה היא תמיד אך יש פנימיות ענוק לאה שאין בה עלייה וירידה, אלא עומדת בהשוואה להשלים מזל לעשר ספירות, וזה סוד עצם העצמאי שאינו משתנה. אבל רחל, עקרת הבית, היא הבשר שלפעמים שמן לפעמים נעשה רזה, וזה עניין קלקולים ותיקונים הנמצאים בה. הדינמיות של המציאות באמת מסוכנת, והחידוש המזרוחניקי של מכון צומת, שיש שינויים, השתנות התוואים בהלכה וצריך לעשות קרח כל שנה ולדון בהמצאה החדשה, והאם אייפה עוד מותר בשבת שיש חולה שאין בו סכנה בבית שאין בו דלת, החרדי לא מתפעל, הוא אומר רק שום דבר לא קרה, יש עקרונות רבי יהודה ורב שמעון בשבת, זה עובד. כאילו הניסיון לייצר שיש איזו תקופה חדשה. אומר רמח"ל, אני מנסה לעבוד בעבודה של רחל, בעבודה של המציאות, של העלייה ושל הירידה, שלפעמים זה עובד, לפעמים לא. וזה בעצם ההבדל ביני לבינכם. אתם המתנגדים שלי, שזורקים אותי אחר כך לבור באמסטרדם, שלושה ימים רמח"ל בבור שם, לא פשוט. כן, עד שהוא מתחייב ונשבע בשבועה ובעלה, שהוא מפסיק לכתוב קבולה. ואז הוא ככה עם ידיים קשורות, כמו ז'ורז' פרק. קראתם? החיים הוראות שימוש, הוא לא יכול לכתוב אי. כן? הוא לא יכול לכתוב קבולה, ואז פתאום זה מתחיל. זה כמו להגיד ליהודי דבר בלי האגודל. אז אתה רואה מה יכול לדבר. דבר בלי השפה המנטלית שלך. בחברה שלא יודעת כלום. ומה שבאמת מסיק אותך. אתה צריך לדבר איתם. ונראה אותך. זה אני חושב אתגר. שאין דומה לו. באמת שהייתי צריך לפרש דבר האלה יותר, כי אני רוצה לצאת מענייני כלל הדבר. העובדים, העבודה הכללית, משתרשים בלאה סוד העצם. והעובדים על תיקון השכינה משתרשים בבשר שהיא רחל. בסוף גלות אין מנהלה לרחל מכל בנים ילדה, נמצאו כל ישראל עצמות יבשות ממש. והנה אני מקצר, ואם יחפוץ באחרת תרחיב לו, ושוב לענייני, כי זה כל האדם להיות עבודתו ואהבת השכינה נוסף על אהבת הקדוש ברוך הוא, ועל כן צדקו דברי הארי באומרו שעיקר עסק האדם אין לו אלא בפנימיות התורה, שזה לבדו המאיר לשכינה כאמור בזוהר ובתיקונים, שרק ברזי תורה נאמר וראיתיה לזכור ברית עולם. הלוקות והרב הובאו בשערי ציון להיות גלב לכל העמים, או גלוי, שמישהו חריף יעיין שעה אחת או בית על היותר בהלכה, הוא שער היום ברזי תורה. מי שאינו חריף כל יומו לא יהיה אליי בפנימיות ולא בחיצוניות. אין, אתה לא כל כך פותח, אפילו על הניגלה, על ההלכה ויתרנו לך, רק הבולה. וזה דבר אמיתי בלי ספק, שזה אני רוצה להשם אלוקנו, גם לא יקבלו הדבר הזה רבים מחכמנו, אבל אין לנו אלא דברי אמת. אם אני מנסה לסכם, העבודה של רחל זאת העבודה של היחידים שהפכו, יחידי הדורות שהפכו לעדרים, לעבוד במציאות. אני מרגיש שזה מרחב נורא עדין. איפה כל דבר אני מקבל אותו, בלי שסתום ושום אפשרות לפלטר אותו במפגש איתי. לעומת זאת, הצד השני שלה זה החשדנות האינסופית. כלומר, איפה אני באמת יודע לעשות תיקון בחצות. תיקון החצות זה לראות יש דברים שאני מקבל, דברים שאני לא מקבל. מה אני לוקח, מה אני לא לוקח. רחל בעצם פגועת אמון, איך אני מחזיר את האמון. קשה מאוד להחזיר את האמון ליהדות, קשה מאוד. לעולם אתה תואשם ברפורמה. ממש לא יהיה. כן, יש גמרא בשבת בדף סמך שאומרת שהמתיר לא יכול להתיר אחרי היתר שהוא התיר דבר אחד. שום דבר, כי הוא כבר מתיר. זהו, כבר התיר. עכשיו, איך אני ניגש לעולם? מצד אחד לא מאבד איזה אמון בסיסי במציאות. מצד שני, גם מספיק מודע למציאות. ורחל איבדה אמון. ולאה מנסה כל הכוח, עוד מבצע, עוד איזה זבן וגמרנו להיכנס בהם, להרוג אותם. נכון, זה לפני שבועיים היה. רק ניכנס בהם, נגמור אותם, ואז יש שקט. הקדוש ברוך הוא יש חוש הומור יותר טוב. אין זמן, אין גמר, חלאס, אתה לא יכול, אפילו אסד בינתיים לא מצליח. לא עובד. איך ללכת בעולם? מצד אחד להחזיר אמון, מצד שני כן רצון לבוא אל המציאות. לא להיות נרפה כזה שמאבד אמון, אלא יש לי דברים שאני הולך עליהם. ובתווך הזה אנחנו מבקשים לרחם על ציון ולבנות את חומות ירושלים. בפעם הבאה נתחיל באיזה תת סוגיה של חטא הלבנה. אמרה ירח, כן, הגמרא הידועה, שבעצם מתקשר אצלי עם העבודה של לילית שבורחת, רוצה שוויון, בגלל חוסר השוויון בורחת אל הים, הורגת את הילדים וכו', ואז בהמשך כאמור קין והבל. Chavez.